חצי שנה לאחר מלחמת ששת הימים, בדצמבר 1967, נערך בהיכל התרבות בתל אביב עימות פומבי בין שר הביטחון דאז משה דיין לבין משה סנה על הדרך לשלום באזורנו. והרי קטעים מדבריו.
קהל נכבד, מכיוון שאני נמנה עם זרם רעיוני מדיני אשר בדרך כלל איננו אוהד מלחמות, אני רואה צורך לפתוח את דבריי בהגדרת האופי של מלחמת ששת הימים, בייחוד שהנושא הזה שנוי במחלוקת, אמנם לא בתוך ישראל, אבל בזירה הבינלאומית, מפריז עד מוסקבה ומהוונה עד ניו דלהי. ובכן, מלחמת ששת הימים הייתה לישראל מלחמת הגנה לאומית מובהקת. עמדנו מול חזית פן ערבית שהטילה עלינו מצור יבשתי, הסגר ימי ואיום השמדה. ועמדנו לבדנו ועמדנו בשביל עצמנו. ולכן הייתה זו אחת המלחמות הצודקות בהיסטוריה האנושית. וכמידת הצדק כן הייתה מידת הניצחון. כל חייל ידע שהוא נושא על שכמו את אחרית התקווה של העם. ומעלילות גבורה של יחידים רבים הצטרפה מערכת גבורה של צהל כולו, של עם ישראל כולו. אבל הניצחון הסיר סכנה, אבל לא הסיר את הסכנות. הסכנה שאנחנו עומדים לפניה כעת היא האפשרות של חידוש המלחמה, של מלחמה חדשה שתתרגש עלינו, והיא תהיה קשה יותר וארוכה יותר, אם חלילה תפרוץ, מאשר הקודמת. ולהבדיל מהקודמת, יהיו בה מעורבים מלכתחילה כוחות גלובליים. והתמיכה של כוחות גלובליים בחזית הערבית, משקלה יהיה לאין ארוך יותר גדול מאשר משקל התמיכה של כוחות כאלה בחזית הישראלית. ומכאן, מריית הסכנה, כל סכנה היא בחזקת אפשרות ולא בחזקת ודאות. לסכנה יש לסכל במידת האפשר. לכן נובעים מכאן, לפי דעתי, שלושה ציוויים ראשונים במעלה למדיניות הישראלית. כמובן, מלבד הכוננות ההגנתית. ציווי ראשון, לעשות מצדנו הכל למנוע התלקחות הסכסוך המזוין מחדש. ציווי שני, לעשות מצדנו הכל כדי למנוע את הצמדת הסכסוך הישראלי-ערבי לסכסוך הגלובלי בין המערב והמזרח. וציווי שלישי, לעשות מצדנו הכל, ובמהירה ככל האפשר, כדי להכיש את חיסול הסכסוך באמצעים מדיניים בדרך של מסע ומתן והסכם הדדי. הציווי הראשון כמעט שאיננו מצריך הסבר. זה אומר לשמור מצדנו, כמובן, שמירה קפדנית על הסכמי הפסקת האש. הסכמים אלה נעשו על יסוד ניצחונו של צהל, ולא יכול להיות שום אינטרס ישראלי בערעור הסכמי הפסקת האש ובערעור קווי הפסקת האש. אפילו כאשר נפתחת אש עלינו, אנחנו חייבים לדאוג לא ללבות אותה. יש להימנע מעונשים קולקטיביים, יש להימנע מפגיעה בחפים מפשע. ואשר לציווי השני, אנחנו ראינו ורואים את הסכסוך הישראלי-ערבי כאחד מסכסוכים לאומיים רבים בעולם, שיש לפתור אותם לפי עקרון דו-הקיום בשלום. התנועה הלאומית הערבית רוצה להציג את הסכסוך הישראלי-ערבי כסכסוך בין הריאקציה האימפריאליסטית המיוצגת כביכול על ידי ישראל, ייצור כפיה, ובין הפרוגרס האנטי-אימפריאליסטי, אפילו הסוציאליסטי, המיוצג כביכול על ידי ארצות ערב. אנחנו יצאנו למערכה נגד גרסת סלב זאת, כי ידענו שאחריתה של הגרסה הזאת היא מלחמת חיסול נגד ישראל. ומכיוון שהיו בתוכנו, אני מדבר על המפלגה הקומוניסטית הישראלית, אשר לא הסכימו למערכה הזאת, הם גם התפלגו מהמפלגה. מפני שהמערכה מלכתחילה לא הייתה קלה. בשביל עם קטן להיות תלוי בחסדי מעצמה אחת, זה מצב מסוכן מאוד. ואני מרחיב ואומר, גם להיות תלוי בגוש אחד, זה מצב הרי סכנות. והצירוף הזה של הסכסוך הישראלי-ערבי עם הסכסוך הגלובלי, זאתי מזימת השוביניזם הערבי העוין ביותר. וחלילה לנו ללכת שולל אחרי החליל הזה. ירושלים איננה סייגון, וקהיר איננה הנוי, ובל תהיה פה וייטנאם שנייה. וציווי שלישי, איך לקדם את עניין השלום? קודם כל, איך לא? לא על ידי נסיגה ללא תנאי. נסיגה לא תיתן שלום, נסיגה ללא הסדר כולל, להפך אומרת חידוש המלחמה. אותו הדבר אני חייב להגיד על הסיסמה המנוגדת, אשר אומרת בחרוז, שטח משוחרר לא יוחזר. בפרוזה, התנועה לארץ ישראל השלמה. בלשון פוליטית, סיפוח. סיפוח זה לא כיבוש צבאי זמני עד הסדר פוליטי. זה דבר הכרח לא יגונה. סיפוח זה אומר אקט פוליטי של צירוף שטח במקום הסדר פוליטי, בלי הסדר פוליטי, על דעת צד אחד המספח. ובכן, סיפוח משמע מלחמה דחויה עד לעת מצוא. אבל מלחמה אשר בה העולם הבינלאומי יעמוד נגדנו כולו או רובו ככולו. כי זאת תהיה מלחמה נגד סיפוחים. מלחמת רוונש. סיפוח שטח לא ייתכן בלי סיפוח אוכלוסייה. ואוכלוסייה בדרך כלל איננה אוהבת שמספחים אותה. והיא מתנגדת. יגידו, בין כל כך יש התנגדות. אבל יש הבדל מהותי עד למאות. אותו מעשה טרוריסטי, בלי סיפוח, זה הפרת הפסקת האש, זה חידוש פעולה מלחמתית. זה מעשה אוחר השלום. אותו אקט טרוריסטי, אחרי סיפוח, מקבל אופי של מרי לאומי. סיפוחים ישחיתו את פנינו הלאומיים, את הדמות הלאומית שלנו. יש לנו דמות של עם הקם לתחייה במולדתו העתיקה, ההיסטורית. עם החוזר מנדודיו לביתו. סיפוחים יקנו לנו דמות של עם שבא להדביר עם אחר. אנחנו לא באנו להשתלט, גם לא להישלט. לא להטמיע ולא להתאמה, אלא לחיות בשכנות טובה עם הסביבה הערבית. מיעוט של 40% איננו מיעוט, אריתמטית זה מיעוט. פוליטית זאת אומה שנייה. את הדבר הזה אי אפשר גם לאזן על ידי עלייה המונית, כפי שמשלים את עצמם רבים. אני אומר את זה מעבר לכל הבדלים אידיאולוגיים. עלייה תהיה אם יהיה שלום, עלייה גדולה. כדי להגן באים אלפים. כדי לחיות פה יבואו רבבות ומאות אלפים, אם יהיה שלום, בניין, פיתוח. המטרה הלאומית של העם היהודי זה השגת שלום עם ערבים. ואם תיווצר אפשרות של שלום, אשר יקבע קווי גבול קבועים, מוסכמים, מוכרים, בטוחים, וזה יחייב לעבור מקווי הפסקת האש אל קווי גבול השלום, זאת לא תהיה נסיגה, זאת תהיה התקדמות, זה יהיה ניצחון חדש של עם ישראל. ואני מעז להגיד שבחומת הסירוב הערבי לשלום עם ישראל, וזהו המצב, בחומה הזאת יש נקודה שאנחנו יכולים לפרוץ בה. זהו מיליון הערבים אשר נמצא בשלטון ישראל. אין לו ממשלה. מי שדיבר בשמו בגד בו פעם אחר פעם. הביא עליו אסון אחרי אסון. אלה שפלשו הנה ב-14 במאי 48, כשבאו לרודוס לחתום על הסכם שביתת הנשק, על הכל זכרו, אבל את השם של העם הזה לא הזכירו. והוא יודע את הניסיון של 20 שנה האלה. השאלה היא איך נפנה אליו. אם נפנה אליו, לא כמי שבא לכפוש, לשלוט, לרדות בהם, או לספח אותם, או לתת להם רק זכויות אזרח של יחיד, יש להם תודעה לאומית. הם נבדלים מיהודים, הם ערבים. הם נבדלים מערבים בארצות אחרות, בגורלם, אז הם ערבים פלסטינאים. בכל אופן, אנחנו לא יכולים להחליט שלהם אין תודעה לאומית. כמו שאיש לא יכול להחליט עלינו שאין לנו תודעה לאומית. אנחנו יכולים לפנות עליהם ולהגיד להם בפשטות, תבחרו לכם, תקימו לעצמכם, זה לא ענייננו איך, נציגות משלכם אשר תהיה מוכנה להיכנס במסע ומתן לממשלת ישראל, להגיע להסדר בכל השאלות השנויות במחלוקת. גבולות, פליטים, יחסי כלכלה, יחסי הגנה, כרצונכם. ואנחנו פה לא תלויים בשום מעצמה זרה, ואנחנו היינו צריכים הסכמה של שום ממשלה ערבית. אני יודע שזה לא הכל, אבל זו יוזמה ישראלית. זה לא יהיה פקס אמריקנה, ולא פקס ערביקה, פקס יודאיקה. שלום צודק. זה השותף שלנו לארץ ישראל. אני רוצה להגיד, אני יודע שבעיקר אחרי הניצחון המזהיר הזה, בחלק של הציבור משתרשת הדעה שאין לנו לסמוך אלא על הכוח. כמובן, אם נותקף, נתגונן שוב וננצח שוב, אין שאלה. אבל במדיניות שלנו אנחנו הגענו לשלב שצריך להפעיל את הכישרון הפוליטי. להדביק בכישרון הפוליטי את הכישרון הצבאי. אנחנו הוכחנו לעולם מה מסוגל גאון ישראל לעשות. איזו תושייה הוא מגלה. איך הוא יודע לנצח במלחמה. צריך להראות לעולם גם איזו תעוזה ואיזו תבונה יש לנו לכבוש את השלום. אנחנו הראינו בששת הימים האלה כי אנחנו ניני המכבים. אבל יש לנו עוד אמביציה לאומית גדולה. להוכיח שאנחנו ראויים להיות ניניהם של נביאי ישראל, והם היו נביאי השלום.
מהופעותיו הרבות של משה סנה מעל דוכן הכנסת, נשתמרו הקלטות ספורות ומקוטעות. שלוש מהן אנו מביאים בזה. הראשונה, בדיון בכנסת על הפגנות השבת בירושלים, באוקטובר 1963.
אנחנו הקומוניסטים היננו אתאיסטים גמורים, ובעולמנו הרוחני אין מקום לשום חוויה דתית. אבל יש לנו ויודעים אנו לכבד את הרגשות הדתיים של האנשים המאמינים. זה לא אומר שתיפסק המערכה בין השקפת העולם הדתית והבלתי דתית. היא בלתי נמנעת, כי היא חלק בלתי נפרד מהמאבק החברתי הכולל. היא נמשכת מאות בשנים ותימשך עוד זמן רב. אבל את המאבק הזה יש לנהל באמצעים ידיים, רעיוניים, ורק באמצעים ידיים. בידוי אבנים, נטורי קרתא, אפילו בברכתו של מישהו שיושב כאן, ברכה שבלה. ובלפומה, לא גאלה. לא יטילו קדושת השבת על הציבור החילוני.
בנובמבר 1969, בדיון על שיטת האנישה הסביבתית בשטחים המוחזקים בידי צהל, אמר סנה.
עונש סביבתי משמע לא עונש על השם. אלא על סביבתו הגיאוגרפית או החברתית. אם גילית את האשם, תעניש אותו כדין. אולם אם אתה נזקק לענישה סביבתית, הרי זה מפני שלא מצאת את האשם.
ואתה פוגע לכן בבלתי אשמים. לפעמים רק בחפים מפשע, ועל פי רוב גם בחפים מפשע.
בדצמבר 1969, עת הוצגה לפני הכנסת ממשלת הליכוד הלאומי בראשות גולדה מאיר, אמר משה סנה.
העם מלוכד בראיית השלום עם השכנים כמטרת ישראל העליונה. אולם הממשלה בהרכב המוצע אינה מסוגלת לנהל מדיניות שלום עקבית, פעילה, יזומה. זוהי ממשלה המלוכדת רק באמירת לאו, לאותן הפורוניות אשר כולנו אומרים להן לאו. אנו כולנו אומרים לאו לפתרון כפוי, לתכתיב זר, לנסיגה בלי שלום, לתחליפים קלוקלים במקום שלום, לעיצות היעוצות בהודעה המשותפת המצרית-סובייטית וכיוצא באלה. אולם הממשלה אינה מסוגלת להצהיר ולהדגיש במלוכת את הצד החיובי, את הכן, את ההן של המדיניות הישראלית. כי כאשר יבוא המסע ומתן, נהיה לא רוצי סיפוחים טריטוריאליים, אלא מבקשי שכנות טובה בגבולות מוסכמים.